שלום. שבועות, שעוברים כמה שבועות בין השיעורים, אני לא זוכר כל כך מה אמרתי בשיעור הקודם, אבל אתם בטח הקשבתם להקלטה. טוב, בכל מקרה. הוא שומע את זה במקוף, וואו. ייתן את רימון לא חוסם אותנו?
אני רואה
את זה פה, בסדר. אוקיי. בכל מקרה, אנחנו בפעם הקודמת, אני כן מנסה להיזכר, ניסיתי קצת להסביר את היסודות של ההמשגה ולנסות להסביר היות והמשגה יש לאורך כל הדורות ותהליך טבעי כמעט שקורה במערכות משפט המעבר מקייס לא לקונצפטור לא וגם בתוך ההלכה עצמה וזה אני מתמצא יותר ממה שאמרתי למשפט הקודם יש פה שני עורכי דין מסתכלים עליי טוב גם בתוך העולם של ההלכה יש המשגה שקורית ב... אצל המוראים כלפי מקרים שהתנאים פסקו בהם הלכות. ולכאורה רב חיים הוא סך הכל חוליה בשרשרת ארוכה מאוד של המשגה. מה שניסיתי להסביר בפעם קודמת היה יותר ראייה של הבנה שרב חיים לא רק המשיג, אלא רב חיים יצר שפה מושגית. רב חיים יצר מערכת, מנגנון שלם, לא רק את הפסק הזה, בוא נאחסה לו המשגה, הוא יצר שפה. ויצירת השפה גם אפשרה ליצור מערכת סגורה לחלוטין, שיש בה גם מהפכה אונתולוגית, וזה הדברים האלה דיברנו בעריכות. אני חושב שזה עיקר ההישג שלו. ואנחנו נמצאים היום, אצלי זה, תוך דיבור מתחיל ארוכה מארץ לידה, גם אצלכם זה כך, נמצא לך? אז הגענו לדיבור המתחיל, הפיזיקה האריסטואית. הפיזיקה האריסטואית, אני הייתי כותב אריסטוטלית, ביקשה לבאר את המציאות מבחינת מהותה האיכותית ולהפיץ אור בהיר על תכנים מוחשיים הכרוכים בתהליך של גירוי והגבה שהיא המציאות היחידה המחתרת אותנו סחור סחור הממלאה את תודעתנו החושנית בריבוי צלליה וגווניה והמעיקה עלינו בממדיה וחשרת כוחותיה דורות רבים האמינו בתום ליבם באפשרות הערה רציונלית ביחס ליש האחותי הממשי כן, אריסטו עסק, וכל הפיזיקה, ימי ביניימית, כולה בנויה על הפיזיקה האריסטוטלית, שבה היה חוסר טשטוש, היה טשטוש סליחה מוחלט של גבולות בין מה שהיום אנחנו מכנים כמדע, מדעי הטבע, לבין עולם הפילוסופיה. סוג השאלות שאריסטו שאל על המציאות הקונקרטית, ניסתה לחדור לתוך הקליפה של המציאות הממשית, להבין אותה מכלול של זוויות, שהיו ארבע שאלות, שלאמיתו של דבר התחלקו לשניים. שאלה אחת הייתה החומר, מה, כי אני רואה תופעה, ויוצא לעמוד על טבעה, מאיזה חומר היא עשויה, ולפחות בעולמו של אריסטו, החשיבות העיסוק בחומר היה כנגד העודף הפשטה של החשיבה הפלטונית, צריך שזה יהיה קונקרטי, מוחשי, ממשי, ושלושת השאלות האחרות, הן כולן מעולם הצורה. שאלה אחת היא השאלה הצורנית, סליחה, כלומר, מי עשה את הדבר הזה? שאלה שנייה היא, לשם מה הוא עשה את זה? ואיזה צורה הייתה לו בראש שהוא חשב שבמצאותה הוא יגשים את המטרה שהוא מבקש להגשים. כן, כך למשל נראה, כך שולחן, שולחן הזה, והפיזיקה האריסטוטלית היו אומרים, השולחן הזה עשוי מעץ ומתכת, עשה אותו נגר, לשם מה הוא עשה אותו? כדי שאני אוכל להניח עליו את הספר שלי, זה תכלית החפץ הזה, לשם כך החפץ הזה קיים, וכדי להגשים את המטרה הזאת, הייתה לו איזושהי תוכנית מגירה, שזו הצורה, שבה היה איזה דבר שהוא בגובה, שכשאני יושב אני מגיע אליו, הוא יציב, לומדים עליו. זו הפיזיקה האריסטוטלית, ניסיון להתחקות אחרי הלמה, אחרי ה... זו חשיבה בעיקר שנקראת טלולוגית, כי היא מחפשת את התכלית של הדברים. כן, הגריד ממשיך, אני חוזר, דורות רבים האמינו בתום ליבם באפשרות הערה רציונלית ביחס ליש האיכותי הממשי. הפיזיקה הקלאסית וגם המודרנית ויתרה על יוזמה נועזה זו. היא תפסה את האופי האי-שכלי של תבל, ואומרה, אי-שכלי זה לא שהוא לא הגיוני, אלא שהוא לא נתפס בשכל האנושי, וזאת בגלל בעיית האינדוקציה שבעצם אומרת, כאשר הפיזיקה הופכת להיות אמפירית, כאשר אני מתבונן במציאות, ואני רוצה להשתית את כל ידיעותיי, את כל האמירות שלי על התצפיות שלי, אני לא יכול לומר דבר מעבר למה שצפיתי. והיות והתצפית האנושית היא מוגבלת, לכן יש למזער, לצמצם את עוצמת ההיגדים האנושיים. אדם לא יכול לומר מעבר למה שהוא ראה, ולכן הוא לא מסוגל בשכלו האנושי, במצויות הצפיות, לרדת למהויות של הדברים. כן, התייאשה מהישג מדי ביחס אליה. אולי גם נקשיב לה, מנגינה של הדברים האלה. הגריד לא אומר שהשאלות שאריסטו העמיד הן לא השאלות החשובות והגדלות. הוא רק אומר שאין למדע כלים לענות עליהן. זה לא אמירה שהשאלות לא חשובות, אלא שאין לנו מערכת שכלית שמסוגלת באמצעות השכל לענות עליהן. והוא ממשיך, האמת היותר עמוקה שנתגלתה למחוללי מדעי הטבע היא, שאין האדם יכול לעמוד על עצמותן של תופעות מוחשיות ולהכירן. ברם, מה הוא יכול לעשות? משהו אחר. יש בידו ליצור קונסטרוקציות צורניות כמותיות, המקבילות לתופעות המוחשיות, שאינן נתפסות בסדריות והתייחסות מתמטית. קורליאטיביים אידיאליים אלה, שכל משמעותם אינה ספונה בעצמם, אלא בהזדקקותם ההדדית בצורת השוואות מתמטיות, נהפכו לאובייקט של המחקר המדעי. תוכני תחושה כגון צבעים, קולות, חום, נהפכו לכמויות מופשטות טהורות, שאין להם אלא היחס ההדדי. עולם פיזיקלי זה, שצורף וזוקק מסגי החושניות, הוא רשות ההכרה המדעית. הניסיון והעיון מסתרים בתחומים שונים. הראשון בתחום המוחשיות החיה, הממשית, והשני בתחום ההפשטה והצורניות. ישנה הקבלה, אבל אי אפשר לדון על זיהוי העצמים המופשטים, פרי הקונסטרוקציה החופשית, עם חשרת הרגשות בראשית. איש הדעת כפל את התהליך הקוסמי ויצר לעומת התופעה המקורית קורליאטיב אידיאלי. פה יש תיאור מאוד מאוד תמציתי של כל המהפכה של מדעי הטבע המתמטיים, שוויתרו על ההתבוננות בתכלית של העולם, במהות של העולם, ועברו להצבת שאלה שונה לגמרי. הבנה פנימית של המכניזם, של המנגנון שמפעיל את הטבע. כך אם נחזור לדוגמה של השולחן, הפיזיקה המודרנית לא תשאל לשם מה צריך שולחנות ומה מקומם בחיי האדם, היא תשאל רק שאלה אחת. איך בונים שולחן שיוכל להחזיק את כמות הספרים שאני רוצה להציב עליהם? כן, כמה צריך להיות האורך שלה, מה צריך? שאלות טכנולוגיות במהותן, שאלות שעוסקות בעיקר, דיברתי פה פעם על עולם של בריסק, כזה משתלט פה היטב, שאלות שישאלו לא לשם מה למשל צריך שעון, אלא איך גלגלי השיניים משתלבים אחד בשני. הדבר הזה נכון לא רק בטכנולוגיה, הוא נכון גם בבנות בטבע. מה שבעיקר בדקו זה מה עם כל הכוחות השונים שיוצרים תופעה ויחסי הכוחות ההדדיים, שכל זה מבוטא באמצעות הנוסחה המתמטית, שבעיקר מבטאת את המכניזם, את המנגנון הפנימי של התופעה. כן, לא לשווא, אם נעזוב רגע את הפיזיקה, שרב חיים יצר את השיטה שלו, המתנגדים שלו. מי שרוצה לקרוא כתב התקפה הכי חריף שאני מכיר על רב חיים, זה בהקדמה של הרדווז, לשוט שלו, רדווז מסלוצק. נקרא בית הרדווז, והכותרת היא שהוא אומר רק דברים ישרים, רק דברים פשוטים, לא חידושים. אז הוא בעמוד זין או חד שם, אני לא זוכר בדיוק את עמוד המדויק, הוא אומר בעכשיו כמה זה מישהו שהוא קורא לעצמו הכימאי, והוא התחיל להמציא כל מיני מושגים, אבל מה בין זה לבין תורה? בסיני הרי לא נאמרו הדברים האלה. אבל יש פה תיאור מאוד מאוד מדויק, בעצם המדע המתמטי, הפיזיקלי, הוא ויתר על העיסוק במהות, ובחר לעסוק בשאלה אחרת, והיא שאלת המכניזם הפנימי, המנגנון, וכן גם היא הייתה פריצת דרך אדירה, אדירה מבחינת היכולת הטכנולוגית, כי כל עוד שאתה עוסק בלשם מה ומה, זה נשאר באוויר. ברגע שאתה חודר למנגנון הפנימי של הדברים, השלב הבא מהפיזיקה זה טכנולוגיה. אתה יכול עכשיו על ידי הבנה של התופעות הפיזיקליות של ההרכב הפנימי שלהם, אתה יכול להתחיל להתקדם ולהתחיל לייצר מכונות, לא רק לתאר את הטבע, אלא ליצור דברים חדשים, לקיים את הצו האלוקי של מילאות הארץ וכבשוה. זה השלב הבא, ולכן הפריצה דרך הטכנולוגית הגדולה מתרחשת רק בעקבות המהפכה המדעית. עד כאן יש תיאור של הגריד, יש פה הדים מאוד מאוד ברורים של התשובה של קאנט לאתגר של בעיית האינדוקציה, ונקודה מאוד יסודית שמאוד מאוד העסיקה את הגריד גם כן, והיא הדגש על כך שהמושגים האלה, האדם צריך לנסח אותם, לא כתובים בטבע. זה מושגים שהאדם יוצר, שהאדם מחדש אותם, והמושגים האלה באורך פילי, הם מתאימים למציאות הקונקרטית, למרות, ופה יש צליל, שלעתיק חשוב מאוד להקשיב לו, כי זה בעיניי הבעיה המרכזית בעולם של בריסק. הגריד מודע לכך שהמדע הציב ביסודו של דבר רף לא מספק מבחינה רוחנית. המדע ביסודו של דבר הוא החליט לא לשאול את השאלה שהוא לא מסוגל לענות עליה, אבל הוא מצליח בגלל שהוא רק הציב לעצמו רף יותר נמוך. אני לא רוצה להגיד, זה דומה לקופץ לגובה שהוא פשוט מוריד את ה... אבל יש בזה משהו. וכאן הפסקה הבאה שמצאה באופן דומה נהג רב חיים בהלכה, ובו מיד נראה את זה. אני חושב שיש פה איזשהו פרדוקס נורא בדברי הגריד, שלי, אותי מאוד מטריד. אני חושב שהוא בעצמו היה מודע לה, וניסה לפתור אותה, אבל היא אחת מהבעיות הגדולות בבריסק. אם בא הגריד ופה אומר לנו, כמו שהמדע עשה כך גם רב חיים. באופן דומה, נהג רב חיים בהלכה. ורב חיים הוא חושב באופן דומה, הוא פועל באופן דומה, לאופן שבו מדעי הטבע המתמטיים פועלים. זה בעצם ההיגד שהגריד הולך לומר כאן. גם השיטה הבריסקאית לומדת הלכות, מקרים, ומה היא עושה במהלך הלימוד. הלמדן צריך ליצור מושגים, שהמושגים האלה הוא ינסח אותם, כי הם יתארו את הכוחות הפנימיים שפועלים, את הדינים השונים, כן? גלגלי השיניים שמדבר עליהם, זה הדינים שפועלים בתוך בתוך המנגנון ההלכתי, ובעיקר מה שהמושגים האלה מתארים זה את יחסי הכוחות שבהשלמה של אחד את השני הם יוצרים את התופעה הזאת. זה בעצם מה שהוא מתאר. אני אומר, הדבר הזה מצד אחד יש עדים מאוד בורים בגריד שהוא מדגיש את ההשוואה הזאת, כי כבר ראינו פה בחיבור הזה הד מסוים של זה, וגם בלהבת התורה וגולת נפש הדור, שהגריד חשב ששיטת בריסק היא מצליחה לחבר את העולם המודרני, אנשים מודרניים לתורה, כי היא חושבת בקטגוריות של החשיבה המדעית הכי מתקדמת. כלומר, זה נמצא גם פה למשל, אני חוזר לרגע אחורה, כשהגריד מתאר את רב חיים, אז יש פה משפט שבו הוא קורא ככה: במה היה כוחו יפה שמלא הוא הייתה משתקחת תורה מישראל ולא היינו יכולים להרביץ אותה בתקופה הזו. כי מה זה הדגש על תקופה הזו? כי בעצם ההיגד הוא שהתורה לא פחות מעניינת, או היא לא נלמדת בכלי חשיבה מתקדמים לא פחות ממה שלומדים בחוגים הכי מתקדמים באוניברסיטה. והוא היה מדבר על זה הרבה, זה נרמז גם פה, וזה חלק מההיגד הזה. כלומר, בעצם שיטת בריסק היא שיטה מודרנית של חשיבה. זה בעצם הטענה. אם אני אחבר את זה למה שדיברנו בשיעור הקודם, שסיכמתי בתחילת הדברים, זה שאפשר להמשיג, זה ודאי היה קיים, אבל זה שזה צורת חשיבה, שזה שיטה, שזה שפה, זה לא מקרי שזה יבוא במאה ה-19. כי בעולם מסביב, זו צורת החשיבה של התור, של הדור, של התקופה. אני חושב שזה חלק גדול ממה שהגריד רוצה לומר כאן. מצד שני, אני חש פה שני דברים, שאחד מהם כבר פה כמעט נרמז בפנים, שהוא גם המגבלה של ההיגד הזה. כי אם בקטע הקודם יש רמיזות קלות, שהמדע בעצם התייאש מהשאלות הגדולות של החיים. האם באמת כשאנחנו ניגשים להלכה, אנחנו צריכים רק לרצות לדעת את המכניזם של המנגנון ההלכתי ולהסתפק בזה? אנחנו לא רוצים להקשיב להתגלות ולשמוע ממנה קולות עמוקים על מהות החיים ועל שאלות גדולות יותר? ואני יכול לספר לכם שאותו גריד שכאן מדבר על תפארת שיטת בריסק, שהיא כמו ניוטון ואיינשטיין, כן? הוא בעצמו כתב חיבור ענק וביקשתי משם, ובאותו חיבור הוא כולו, ההתחלה שלו כולה הולכת על הציר הזה ש אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא כלוקי בראשית באמצעות התבוננות בטבע. היכולת של האדם להכיר את האלוקות דרך הטבע היא מוגבלת משום שהמבט האנושי מוגבל. אנחנו בעצם האלוקות שהוא אין סוף, שהוא מעבר למה שהתצפית שלנו רואה. דרך הטבע יש מגבלה לראות אותו במלוא הדר עוזו, במלוא ההתגלות שלו. ולכן, איפה התשובה למשבר של מדעי הטבע? או של היכולת של האדם להכיר את המהות של העולם, להכיר את הבורא? כאן התשובה היא סוד הצמצום, להצטמצם, לסגת. וביקשתם משם, הגרית שם אומר, התשובה היא בהתגלות בסיני. כלומר, אם האדם בשכלו לא מסוגל דרך את אלוקי בראשית להכיר במלואו דרך ההתבוננות בטבע, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו. וההתגלות בסיני היא המענה למגבלה של ההתבוננות בטבע. עכשיו, כשאתה הולך לחיבור ההוא, אתה בעצם שומע אותו אומר במפורש, ממש במפורש, שהחשיבה המדעית, אם אני אפעיל אותה על התורה, היא מגבילה אותי, ולהתגלות יש עוצמה מעבר ליכולת ליצור קונסטרוקציות מופשטות. ואם גם את ההתגלות מסיני, סך הכל אני מנתח באמצעות אותן קונסטרוקציות, יש פה איזושהי הכחשה פנימית. אני גם חושב כשאני מתבונן במקומות שהגריד שאף עליהם, כסף עליהם, ששיתף את הקהל השומעים שלו, בעולם החוויות הפנימיות שלו, הוא היה הרבה מעבר רק לקונסטרוקציות מופשטות. אני חושב שהיה שם הרצון למשהו יותר עמוק, שהלמדנות בעצם לא מצליחה לתת אותו, והייתי אומר יותר לי, זה היא לא אמורה מראש לתת אותו. זה חצי דרך, זה דבר חשוב, זה הישג כביר ביכולת לפשט, להבין יותר את העומק של היסודות של התורה, אבל צריך לזכור שזה עוסק, זה פקולטה להנדסה, זה לא מספיק. וזה שהיום בקרב כמה חוגים ציבוריים, ישיבות בציבור הדתי-לאומי, יש איזושהי תחושה של הנה אחת משתת בריס, בעיניי זו הסיבה המרכזית. כן, בבקשה.
זה באמת לא קשור לשתת בריס. האם באמת החתן סופר או המרשה יותר עוסק בשאלות פנימיות נצחיות? לא. זה הבעיה, זה לא קשור בעצם עיקר מה זה לימוד תורה ומה זה שמיתה כזה.
אני מסכים איתך, אבל אני חושב שדווקא בבריס כשאלה מתעצמת. משום שהם יצרו שיטה יותר חדה, יותר בהירה, ודווקא בגלל עוצמתה, יש בה, היא גם מגבילה את עצמה. כבר חתם סופר, אני לא יודע לגמרי, אסביר לך מה הייתה השיטה שלו. אבל לא היה לו שפה שהכריחה אותו לדבר רק במונחים מסוימים. ואני יכול להגיד לך שיש לא מעט קטעים למדניים, שאני אזכיר אחד שאני זוכר שחוויה שהוא הרגיז אותי מאוד, בגרות הגריד, יש מכתב שהגריד כתב שיטת רשי ב-14 יסודות חייב אדם לאכול בסוכה, שהתשלומים רשי יוצא משיטתו בגמרא בסוכה בדף חף זין יכול להיות במוצאי סוכות בליל שמיני עצרת, והגריד שם אומר את הדבר המתבקש מבחינה למדנית. הדבר המתבקש הוא שאם אפשר לאכול את אחת מהסעודות האלו לא בחג הסוכות, כנראה שזה לא חלק במצוות סוכה, אלא כנראה. זה תפקיד הלמדן. תפקיד הלמדן הוא להיות מראה. מה שכתוב בשיטה של רש"י, מה אני צריך לעשות? להפוך אותו למושג. אז המושג הוא, האם זה דין בהלכות סוכה, או זה משהו מחדש ברש"י, בכורה וצדק. זה דין בהלכות סעודת יום טוב. צריך ביום טוב שחג הסוכות לכל 14 סעודות. והוא מסביר, זו לא שיטת רש"י. שהוא מסביר את זה מתוך שוויון נפש מוחלט, הוא אפילו לא מתעצבן מזה. אבל אני חייב להגיד, זו שיטה נורא מרגיזה. אבל מישהו באמת חושב שכשרבי אליעזר אמר שחייבים לאכול 14 סעודות בסוכה, שהוא התכוון שזה מדיני סעודות יום טוב? כאילו, זה לא ברור שזה מתוך קביעה של הלכות סוכה, שמצוות סוכה מחייבת את האדם ליזום סעודות בסוכה ובפשטות. כלומר, כשאתה עסוק רק במכניזם, רק להיות מראה, בלמדנות הטכנית, נקרא לה. היא מאוד מוגבלת. עכשיו, דווקא בגלל שיש לו כלים ושפה להתמקד בזה, אני חושב שזה הסכנה יותר גדולה. מאוד שאני מסכים איתך, שזו שאלה בכלל על הלמדנות של ההלכה. כן? עכשיו, זה לא מקרי אולי, שאחד מהתלמידים של רב חיים, שרב חיים מאוד התכתש איתו, מאוד לא אהב אותו, שמעון שקופ, חיפש, עשה קצת בפילוסופיה, וכן שאל את עצמו שאלות של למה וכו'. ולרב חיים גם הייתה אלרגיה אליו. כן? רב חיים ממש אסר ללמוד שער יושר, ממש. הוא אמר, עד כדי כך. משפט שאני שמעתי בשמו, הוא מאוד חריף. הוא אמר שאסור ללמוד שער יושר כי זה מעקם את השכל. הוא אמר, יושר מעקם, אבל אני חושב שכן, למרות שאני מקבל את דבריך במלואה, אני חושב שבכל זאת בבריס קרה משהו. הדבר השני שאותי לפחות מטריד בדברים של הגריד, אם באמת אנחנו חותמים על ההגד הזה, שצריך ללמוד תורה באמצעות כלי החשיבה העכשוויים. כי אני אתרגם את זה, זה הגד בעיניי מאוד חשוב. כי התורה צריכה להיות מובנת, מנותחת. מצוות תלמוד תורה אומר להבין אותו באמצעות כלי החשיבה, שאתה מבין בהם את הכל. ואם זה תפארתה של בריסק, אז הגריד משווה את זה בדי הטבע שהוא למד בשנות ה-30 בברלין. אבל מה לעשות שיש עוד מדעים בעולם ועוד כלי חשיבה. והיום דווקא המוסכמה בעולם הוא ששאתה עוסק בענייני רוח, או הייתי אומר שאתה עוסק בלימוד של מקורות מתקופות שחזל יצרו וכתבו בהם, שעד לפני כמה שנים הייתי מסתפק בלומר שיש גם כל מיני מתודות של מדעי הרוח. היום אני ארשה לעצמי להוסיף שיש גם הרבה מתודות מדעי החברה, כל מיני כלי חשיבה של ניתוח התרבות והרעיונות, אנתרופולוגיה, שהם כלים שאתה לא תבין תופעה במלואה עד שלא תעמוד על טבעה. ואלו דווקא כלים, פחות מהתחום של מדעי החברה, שמניגוד למופשטות של מדעי הטבע או של בריס, דווקא מאפשרים לחדור לתוך התופעה האנושית בגילום שלה, בתוך החיים הממשיים הריאליים של בן אדם. עכשיו, אם יש פה קריאת כיוון, שלימוד תורה צריך להיות בכלים העכשוויים, המסקנה הפשוטה הנגזרת היא שצריך לעולם העשיר של בריסק להוסיף מכלול מאוד גדול, כמובן מתוך בדיקה מאוד משמעותית של מה מקומו בבית המדרש ומה יותר שייך לעולם המחקר. וזה לא עניין בעיני של אפיקורסות או אמונה, זה יותר עניין שצריך להבחין בין להצבה של שאלות מחקריות לבין להיות שותף לתופעה. זה כמו ההבדל בין לנגן מוזיקה לבין ללמוד את תולדות המוזיקה. זה לא עניין שזה טוב וזה רע, אלא צריך להבין שבית מדרש הוא מקום שבו מנגנים, זה מקום שבו שותפים למסורת. לא בגלל שהמחקרים לא נכונים, לא בגלל שהמחקרים הם לא לגיטימיים, פשוט כל דבר והמקום שלו. וזה לא בגלל שמי שאומר את המחקרים הוא אפיקורס, לא. פשוט צריך לשאול, כשאני לומד עם תלמידים, אני צריך ללמד אותם לחקור כתבי יד, אני צריך ללמוד איתם את התכנים, תוך כדי זה שאני משתדל בכל הכוחות להבין את הדברים לעומקם. אבל אין מטרתי בישיבה, ולא בגלל שזה לא חשוב, אין מטרתי בישיבה להכשיר תלמיד שיגמור את ההסדר, והוא עכשיו יודע להשוות כתבי יד ולהעדיף נוסח. אני חושב שהוא צריך להפגוש את זה מהזווית, שכלומד הוא צריך לדעת שהוא לא יבין את התורה לעומק, אם הוא לא מסוגל, אם הוא לא יודע להשתמש, אם אין לו, לא יהיה לו מדורה מדעית, לא יודע איך להשתמש בה, אבל המטרות הן פשוט מאוד מאוד שונות. מאוד שונות. בסדר, אנחנו נעצור כאן. בפעם הבאה, בעזרת השם, נשאיר בקטע אהבה שכבר חלקתי על בי קצת שלו. זה קטע לא מאוד לא פשוט. זה קטע בעיניי הכי בעייתי בכל החיבור הזה. בסדר? עכשיו,